ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ויריב אופנהיימר.
בוקר טוב, מאזינים ומאזינים, אתם על 103 FM, 104.5 צפון FM, איתי באולפן יריב אופנהיימר.
אהלן, שלום, בוקר טוב.
עורך ומפיק, אסף נבו, אחראי לשידור טל אשל, אחראי לשידור בצפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל מיכל קדוש, אני רומנו ואליעזר בן יהודה. חצי שנה עברה מאז הטבח ב-7 באוקטובר, בשמחת תורה, חצי שנה למלחמה. המסע ומתן, כרגע, המשלחת הישראלית חזרה, כי החמאס עדיין עומד במריו. למרות הלחץ האמריקאי, צריך להגיד, נכון? לחץ אמריקאי באמת, שאני לא זוכר כמותו, להגיע כאילו לעסקת שבועים ולהתחלה של הפסקת אש. ואנחנו גם שומעים, לא רק מאורלר בחדשות 13, שצהל מתכונן לכיבוש רפיח. כן, יריב.
אני
רוצה... אחרי זה אני אדבר על, כן, על הפיל, אוקיי. שבחדר, קודם ניתן, נתחיל כאילו, אתה יודע, במשחק גישושים, קצת פורפלי, להיות נחמד, נעים, לפני שנכנס לעצמם.
אני רוצה להניח עליך יד, כן. לחבק אותך, כן. ולבקש ממך משהו.
כן.
אתה בן אדם מאוד משפיע, מאוד, במחנה שלך ובכלל במדינה, אבל בעיקר במחנה שלך.
כן.
ואנחנו מגיעים לנקודת הכרעה. שמעתי היום בבוקר את ישראל קץ, אומר שהוא אופטימי מאוד לגבי עסקת חטופים. אני רואה את סמוטריץ' קורא להתייעצויות עם העשייה שלו, ואני שומע את האיום של בן גביר להפיל את הממשלה אם תהיה עסקה. ואני קורא לך, מתחנן בפניך, אראל סגל, תנצל את הכוח שיש לך, ותציל חיים. תקדם את העסקה. תן גיבוי לנתניהו לעסקה. יש כאן חטופים שחייהם בסכנה. אנחנו בנקודה קריטית, כי על פי הפרסומים שמגיעים, ויש גל כזה, כולל החלטות כבר, ההחלטה לצאת מחאן יונס ולאפשר לפלסטינים להיכנס, היא לא טריוויאלית. יש תחושה שזה כבר חלק ממשהו שמתגבש. וזאת נקודה קריטית, כי נתניהו, אנחנו זוכרים את זה מצמתים קודמים. הוא מאזין לבייס שלו, והוא רוצה לראות מה קורה בבייס. ואם הוא ישמע שהבייס יותר מדי לוחץ עליו, לא ללכת לעסקה, אלא ללכת להמשך המלחמה, הוא יבעל וילך להמשך המלחמה. לכן, רק במשפט אחרון.
בסדר, אני
אומר לך, אראל סגל, אני לא ציני בכלל. אני מתחנן בפניך, ובפני כל דוברי המחנה שלכם. תתעלו על הרגע. תגידו לבן גביר, תגידו לסמוטריץ', תגידו לאנשים שלכם, חברים, זה הזמן להציל חיים, פיקוח נפש. אנחנו נתמוך בנתניהו אם הוא ילך לעסקה. אנחנו מבינים שיש מחיר, אנחנו מוכנים לשלם את המחיר בשביל להחזיר את החטופים. יש לך רגע דרמטי שבו יכול להיות לך חלק בהצלת חיי אדם.
אז א', אני מאוד מאוד רוצה בשחרור החטופים, רק שאני חושב שהצורה הזאת לא תביא אותם, כי עובדה שהחמאס מתנגד. החמאס מתנגד. ואם לא נקבל, ויש פה עוד עניין, אם לא נקבל את כל החטופים במכה אחת, כמו שהחמאס, או לפחות נדע מי חי, מי מת, מי נמצא בחזקתם, זה יימשך לנצח. זה יהיה הנשק, זה כלי הנשק שלהם. זה נראה עכשיו, זה כמו, אתה יודע, זה כמו אדם שהוא בפציעת בטן ונורא נורא מבקש מים, ואתה לא יכול, אתה יכול להרטיב לו רק את השפתיים. אם תיתן לו מים, אתה תפגע בו יותר. אני אומר לכם אמיתי, מה שקרה פה בשבועות האחרונים הייתה הפקרות, במהלך מסע ומתן רציני ביותר לשחרור החטופים. החמאס למד וקרא, זו דעתי, ורק הקשיח את עמדתו. ככל שהאמריקאים, עכשיו זה לא משנה מי יהיה פה ראש ממשלה, גם כשהאמריקאים מורידים את הלינקג' בין הפסקת אש, לבין שחרור החטופים, בהחלטה האחרונה של מועצת הביטחון של האום, הם רק חיזקו את החמאס. אני רוצה בשחרור החטופים. מה אתה חושב? שאני לא... אתה יודע מה עשיתי הבוקר? הבוקר, שעה וחצי, דיברתי עם הורים שקולים, כל מיני דברים שאני מטפל בהם בשוטף, כי אני מכיר כל כך הרבה. מה נראה לך? שאנחנו לא רוצים לראות את החטופים בבית, ברצינות, אתה מפנה עליי את השאלה, כאילו לבי גס בחטופים, אני רק חושב שהדרך הזאת לא עובדת, מול אויב ציני, לא אויב ציני, מפלצתי, שמנצל בדיוק את הבקיעים בתוך החברה הישראלית, תראה, כדי להקשיח עמדות. עכשיו, אם היינו יכולים לבוא ולהגיד ביחד, לשלם ידיים, תשמעו, אנחנו כועסים אחד על השני, אנחנו הרגנו אחד את השני במכות, ובצעקות, ובקללות, אבל בנושא הזה אנחנו ביחד צריך לנצח את החמאס, הרי גם לשיטתך, אם אתה חושב שיום אחד תקום, הרי זה לא יקרה בתוך יום, יום אחד תהיה איזה ישות פלסטינית כמו שאתה רוצה, חייבים חסל את החמאס, חייבים חסל את הכוח של החמאס. אם אתה תשאיר את החמאס במעמדו, הוא יתפוס את הרצועה שוב. אף אחד לא יכניס את הכוחות שלו כדי להתמודד איתם.
כל הדברים שאמרת על מה חמאס רוצה והמסע ומתן וכל הדברים האלה,
זה לא נכון,
רגע, זה הכל כנראה, אפשר להתווכח על הכל, זה כנראה היסטוריה. כי על פי הדיווחים, ואני מעריך שהדיווחים האלה הם אמינים, אתה רואה את הכמות שלהם, ואתה רואה שוב את המעשים בשטח, כבר מתגבש משהו. וכל מה שהיה, לא היה, הפגנות, לא מעניין עכשיו. מתגבשת עסקה. לא סתם בן גביר מוציא את ההודעה שלו.
לא מתגבש, אתה משלחת חזרה.
רגע, אם לא מתגבשת עסקה וזה הזקת שווא, בסדר גמור, אני מוכן לשלם את המחיר. אבל יש סיכוי לא רע שזאת לא הזקת שווא, ושכן מתגבשת עסקה. וזאת הדרך היחידה להחזיר את החטופים, רובם, אני לא יודע אם את כולם, ואני מעדיף את רובם מאשר אף אחד. זו החלטה קשה, אבל אני מעדיף את רובם מאשר אף אחד. ומתגבשת עסקה, ועל העסקה הזאת יהיה מחיר. החמאס ירוויח מהעסקה הזאת, אני לא מייפה את המציאות. יש כאן שאלה של על מה הולכים, שאלה אידיאולוגית, שאלה עקרונית, שאלה משמעותית. ובנקודת ההכרעה הזאת שאנחנו כנראה כבר נמצאים בה, המחנה שלך, או שאתה חלק ממנו, כבר מאיים על נתניהו. אם אתה תלך לעסקה, נפיל אותך, ולכן אני פונה אליך, עזוב את כל החמאס, לא מעניין, מדינה פלסטינית לא מעניין, אני פונה אליך ואומר לך, אתה לא חייב עכשיו.
כן.
כך עמדה אמיצה, תגיד לנתניהו, אני מאמין בך אם אתה הולך לעסקה, ואני אתמוך בך אם תלך לעסקה, ואני אקרא לחברים שלי מהימין לא להפיל אותך על עסקה, כי נתניהו מקשיב לבייס שלו, ונתניהו מפחד מהבייס שלו, וחיי אדם תלויים בכך.
אהבתי את התרגיל.
זה לא תרגיל, זה מדם ליבי, הראל, מדם ליבי, ואני בטוח של הרבה מאוד אנשים שמאזינים לנו. עזוב פוליטיקה, עזוב ביבי כן, ביבי לא. בוא נתמוך בעסקה.
יריב, אמרת את זה, שמענו אותך, אמרת, שמת אותי בעמדה, כאילו אתה בעמדת המטיף המוסרי, סליחה, שנייה.
מתחנן, איזה מטיף, אני בעמדה חלשה, אני מתחנן בפניך שתעשה את זה.
יריב, תן לי לסיים.
בבקשה.
בחיית, אמרת את מה שאתה אמרת, תן לי להגיב.
בבקשה.
אני אומר לך, אני באותה מידה שאני בוכה על הילדים, ולא על הילדים, על החטופים, אני מסתכל על המציאות ועל ההיסטוריה ועל העתיד. ולבוא ולומר שאנחנו מנותקים מדאגה ומהבנה של האירוע הזה, אתה יודע טוב מאוד שלא ככי, נכון? אתה יודע שאנחנו, אתה יודע שבחודשים האחרונים אני לא ישנתי בלילה, כמו עוד מיליון איש פה במדינה, לא ישנו. זה לא היה חלק מהזה, אני הייתי מגיע לפה בעיניים טרוטות. אני בהחלט מבין את מחיר המלחמה. ומחיר המלחמה הוא היום ונורא, הוא היום ונורא בפגיעות בגוף, הוא היום ונורא בפגיעות בנפש, והוא היום ונורא כי חיים צעירים של אנשים שכל העולם עוד פנוי בפניהם, הטובים ביותר שלנו, לא איתנו יותר. אז בוודאי שאני מבין את מחיר המלחמה, אבל אני גם מבין את הפיכת היותו של סינואר לסלאח הדין המודרני, ואם הוא נשאר במעמדו, זה מסכן את כולנו. עכשיו, אתה מבין את התפיסה הזאת שלי? גם אם אתה לא מסכים איתה, אתה מבין מה אני אומר לך? או שזה,
אם יש פה כפתור באולפן שיכול להעלים את סינואר, אני לוחץ לפניך.
לא יהיה כפתור כזה.
אנחנו לא בעולם של פנטזיה, אנחנו בעולם של מציאות.
אבל יריב,
ואתה שואל אותי, חיי החטופים חשובים לי מאי חייו של סינואר.
אנחנו לא אמרנו את זה, אבל חיי החטופים לא יותר חשובים מחייהם של מיליוני ישראלים הלאה. כלומר, אם אתה תלך לעסקה מופקרת, במובן הזה שהחמאס יכפה את הפסקת המלחמה ויציאת כוחות צהל מרצועת עזה, שזה אומר במיליון אחרות, שסינואר נשאר לנהל את הרצועה, כי אף אחד לא יוכל להוציא אותו, אף לא כוח, הרי שבוע שעבר נכנס כוח של הרש"פ, הם נרצחו במקום. אז מה אני אומר? אני אומר, חברים, אי אפשר להגיע למקום שאתה רוצה להגיע אליו, כי גם סינואר, גם אם הוא ישחרר בנגלה אחת, כמה חטופים, הוא ישאיר אצלו אנשים. זה התפיסה
לך,
שלו.
אני אגיד לך מילה על הישיר אנשים.
אוקיי, ואחרי זה נוכל לעבור קצת אליי? בבקשה על השקר שמפיצים עליי.
גם עכשיו דיברנו עליך, תראה. אני רוצה לדבר איתך על העניין. אני רוצה לדבר,
אתה יודע מה, הנה הייתה לך תגור, שאני אראה את העסקה. אני מבטיח שאני אתייחס לעסקה בענייניות ובהוגנות. כלומר, אם אני חושב שהעסקה הזאת היא עסקה שהיא הגיונית, כלומר, הפגיעה בישראל, ברור שתהיה פגיעה בישראל, הפגיעה בישראל היא מידתית, אני יתמוך בעסקה. אם העסקה תהיה לו, אני לא אתמוך בה.
אנשים מרכזים במחנה שלך כבר רוצים להכשיל את העסקה הזאת מבלי לדעת מה היא כוללת. כי הם לא רוצים בכלל שום עסקה. ואני חושב שחייב כוח מאזן, אני חושב שאתה צריך לה, אם אני הייתי במקומך, הייתי מפעיל את כל ההשפעה שלי במחנה שלך, על מנת לתת לנתניהו את החבל בשביל ללכת לעסקה. ואם אתה מאמין כל כך בנתניהו,
אז אני לא מאמין כל כך בנתניהו. מה זה אני מאמין בנתניהו?
אני חושב שאתה מאמין בבן אדם, אוקיי? לצערי.
אני מעריך את הבן אדם.
אבל הפעם, אני דווקא מסתכל על זה בצורה חיובית, ואני אומר, אם אתה מאמין בו, תן לו את האשראי שאם הוא הולך לעסקה, כנראה לא מופקרת על פי העניין שלך. עכשיו, לגבי זה שרוצים את כולם ולא רק חלק, גם אני רוצה את כולם ולא רק חלק. א', יש רצוי ויש מצוי, ואנחנו צריכים להציל כל בן אדם. אני חושב שנעשתה החלטה נפשעת, שלא המשכנו לעוד יום של הפוגה תמורת 6 חטופים, כי אז התחילו להגיד, לא, אנשים, אם זה לא אנשים, אם זה גברים, אז אנחנו לא מוכנים. זה היה נורא. יכול להיות שילמנו בחיי אדם על הדבר
לא נכון.
הזה. השארנו שם אנשים.
שיקר.
כי חינכנו את החמאס.
לא חינכנו את החמאס. החמאס היה עושה לך, תקשיב, אתה כאילו חסה, אתה מנהל לי להסתכל פנימה, תסתכל אתה פנימה. אתה חוזר פעם אחרי פעם על עסקה שלא קיימת.
אני לא חוזר על עסקה שלא קיימת.
אבל בחיית,
יריב,
אין עסקה.
ויש, כנראה שיש. תראה, אני לא רוצה להתווכח.
מה פרטי העסקה?
רגע, אני
אגיד, כמה תמורת כמה? אם אתה יודע, אז בוא תגלה לי. מה, כמה תמורת כמה?
בסוף פברואר.
הנה, אני מקשיב. תגיד לי עסקה. יש עסקה, תגיד לי מה העסקה.
בסוף פברואר.
כן.
קרתה פריצת דרך. חמאס הסכימו לא לעצירה מוחלטת של המלחמה, ולא לשחרור של 1,000 אסירים, אלא פחות. מדובר על בין 30 ל-40 אסירים פלסטינים, תמורת כל חטוף אחד שלנו. מדובר על עסקה הומניטרית במרכאות, שמדברת על 40 חטופים ראשונים, ומדובר על החזרת התושבים לצפון רצועת עזה. אני מעריך שההצעה שנמצאת על השולחן היום, דומה ביותר, אם לא זהה, להצעה של סוף פברואר, מכיוון שהחמאס, זה נכון שהוא דוחה את העסקאות של ישראל, הציע, כי ישראל לא קיבלה את ההצעה שהייתה על השולחן.
זה לא נכון. יריב, תראה, אתה מדבר פה בלי הפסקה, אני לא מפריע לך. לא, אנחנו לא מדברים ביחד, אתה נוהם, אני מגיב במשפט. לא, יריב, בחיית, אתה באת, אמרת, יש עסקה, אמרת נקודה, החמאס לא דרש יציאת צהל מרצועת עזה. זה לא נכון. לאורך כל הדרך, זה הדרישה המרכזית של החמאס, גם בפברואר, יציאה של כל כוחות צהל מהרצועה. הווה אומר, אתה לא מחזיר את תושבי עוטף עזה. הם לא חוזרים עם צהל לא ברצועה.
אז קודם כל, קודם כל נתניהו הוציא את רוב הכוחות ונשאר שם כוח מאוד, מאוד מצומצם, בוודאי לא כוח שאפשר לקרוא לו כוח שנלחם במלחמה. אז יכול להיות שאנחנו עוד נתנו לפלסטינים, לחמאס את מה שהוא רוצה בלי החטופים. אבל אני אומר לך, שהדרישה להוציא את כוחות צהל לגבול, היא מדברת על עסקה כוללת על כל החטופים, אנחנו לא שם. העסקה של ה-40, שאנחנו מדברים על חיילות ואנחנו מדברים על המבוגרים, העסקה הזאת מדברת על הפסקת המלחמה, לא הוצאת כוחות צהל. אני מכיר את הפרטים.
אתה לא מכיר את הפרטים, רגע, אני חייב לומר לך משהו. אתה לא מתמצא, אתה לא יודע, כי גם הנציגים של החמאס לא יודעים בדיוק, וכל פעם הם שולחים ומחכים שיתנו להם תשובה. יש בעיה. סינואר רואה את עצמו כמו סלאח א-דין. הוא רואה את הלחץ האמריקאי על ישראל. הוא רואה שמנסים להוביל אותנו להפסקת אש, גם בלי החזרת חטופים. במקום שאנחנו פה נעמוד כמו שרשק, כמו קיר ברזל אחד, אתה בא ושואל אותי, בוא תסכים לעסקה שהחמאס מסרב לה?
כי החטופים מתים.
אבל מה, אבל החמאס מסרב לעסקה? גם חיילים נהרגו. ארבעה לוחמי גוז נהרגו שלשום. אז מה, הם הלכו לשב? הם פרש?
אראל, ההצעה שתהיה, אתה תראה שההצעה שהייתה בסוף פברואר, תהיה דומה אם לא זהה להצעה שיש היום.
יריב.
אנחנו מנהלים מסע ומתן עם עצמנו.
לא, אנחנו לא מנהלים מסע ומתן עם עצמנו.
רגע, אבל אני אומר לך, זה הכל היסטוריה.
לא, זה לא הכל היסטוריה.
Trust me on that.
לא, יריב, תראה, שאתה בא ומדבר, יריב,
אחר.
יריב, תראה, עם כל הכבוד,
כן.
אתה בא כאילו כמקור סמכותי יודע הכל ואתה לא. גם אני לא. אני מספיק צנוע, אני, יש אגו גדול, אבל אני אומר, אני לא יודע
תבדוק
בדיוק.
תבדוק אותי עוד שבוע, אתה יכול לבדוק. אנחנו ניפגש פה כנראה, תבדוק
בסדר
אותי.
בסדר גמור, אני בודק אותך, אני יודע דבר אחד, כרגע, בכל הדיווחים, בכל העולם.
אז למה בן גביר מאיים?
כי בן גביר עושה פוליטיקה עכשיו, והוא מדבר על רפיח, לא על עסקת שבועים, אם ייכנסו או לא ייכנסו, ורפיח ככל הנראה, לפי כל הדיווחים, עומדים להיכנס, זה הדבר. עכשיו אני אומר לך אמיתי, אני באמת, אני שמעתי את מה שאתה אמרת, אם יבוא, אנחנו נראה מה יש בעסקה. אם העסקה תהיה מידתית, במובן הזה שהיא מזיקה לישראל, אבל היא מידתית, וישראל תוכל לעמוד בה, אז יכול להיות שאני יחליט שאני תומך בעסקה. אם העסקה תיראה בעיניי כעסקה רעה, שפוגעת במדינת ישראל, ופוגעת בהישגי ההישגים שצהל השיג, אז אני אגיד שאני חושב שהעסקה רעה. אבל בכל מקרה, וזה מוביל אותנו לפרסומות, ומיד אחר כך נעסוק בנושא שלי, אני אכבד את ההחלטה. כלומר, אני, כן, תכף נגיע לזה, גם אם יהיה משהו שאני ממש ממש שונא וכולי, וזה תהיה החלטה ולזה הממשלה תגיע וכולי, אין לי מה לעשות. אנחנו מקבלים את זה. אנחנו לא נלך לרחוב ונהפוך ונשרוף את הרחובות. אתה יודע למה? כי אני מבין שאנחנו, אני אגיד לך מה, אני רואה את העתיד. אני חושב שאנחנו נכנסים לעשור של מלחמה קיומית. הבנת? ואנחנו צריכים להיות חזקים, ואנחנו צריכים להיות ביחד, ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו נעמדים פה, לא בגלל, איך אנחנו שורדים. שורדים? לא מעצמה, שורדים, אוקיי? פרסומות, ואז נלך לה, באמת לנושא שלי. פרסומת אחת ונחזור. טוב, שאני אגיד לך, מה שהיה זה כזה דבר, הדברים היו כדלקמן. אתמול, אני, שמעון ואני, שמעון ריקלין ואני, הגשנו תוכנית של חצי שנה למלחמה בערוץ 14, שעתיים וחצי תוכנית, עם פאנלים גדולים, מתחלפים, ונושאים. בין היתר היה נושא, אחד הנושאים היה, זה באמת העובדה שהצבא, אתה יודע, קצינים בכירים בצבא, אומרים, אנחנו לא מתפטרים עד שראש הממשלה לא הולך וכו', ויש תחושה שהצבא במקרים רבים לא סופר את ראש הממשלה. זה היה הטריגר לדיון. מיכאל דבורין אמר בדיון, חבר שלנו, עורך דין דבורין, אמר שראש הממשלה צריך לפטר את הרמטכ"ל, ולהציב מישהו אחר במקומו. אני פה אמרתי, כי זה עצבן אותי, כי הבנתי שזה דבר דמיוני, שאי אפשר לעשות אותו, גם בגלל הזוכר, כאילו, בגלל המבנה החברתי. ואז אמרתי, שוב, בתוך הדיון התעצבנתי ואמרתי את הדברים, אנחנו מדברים עכשיו הכל, אמרתי את הדברים הבאים, תשמיע אותם בבקשה, את האינסרט הראשון ששימון קוטע אותי. אני אגיד לכם את האמת, כרגע ממשלת ישראל יותר חלשה מהצבא שלה, מהגנרלים שלה. הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה לקרוא לחיילים הסדירים, חברים, שרבו פקודה למפקד.
אתה חי בזה סרט שראש הממשלה יכול לתת פקודות.
שנייה, תן לי.
אז לא, אם הוא לא יכול.
שימון, בבקשה, סליחה. משפט.
סליחה, אני באמת כל הזמן מפריע לך.
אוקיי, עצר אותי שימון בתוך הדיון, נכון? יש דיון, אנחנו לא מדברים שאמרתי את זה אחרי יום.
נכון.
3 דקות אחר כך אני אומר, משלים את הטיעון. שאמרתי, אני יכול לקרוא, לא קראתי, אני יכול לקרוא, ואז תשמעו מה אני אומר, בבקשה. 3 דקות.
הממשלה, בלי הגיבוי הציבורי של העם, הרי אין לה תקוע מול הדיפ סטייט, היא לא תפעל. עכשיו יש לנו כמה ברירות, אנחנו יכולים להמריד, כי זה יכול לעבוד מול הצבא, אני לא אעשה את זה. כי הצבא יותר מדי חשוב לי בשביל שאני אמריד את החיילים נגד המפקדים שלהם. וזה קל. אני יכול להגיד להם, המפקדים שלכם רוצים לעשות מדינה פלסטינית, קומו, אל תסרבו פקודה. נעשה דבר כזה, חס וחלילה.
חס וחלילה, על מדינה פלסטינית, על הדבר שאתם הכי מפחדים ממנו. אמרתי את זה בערוץ 14. כלומר, וכל מי שמכיר אותי כל השנים יודע את הדברים שאני אומר כאן. גם בכעס הכי גדול, אמרתי, אין לנו ברירה, אנחנו עם אחד. מה, נקרא לבן שלי, הסמך מפה, אני אגיד לו, אל תשרת, הוא נלחזה. עכשיו, בזמן אמת, בהתחלה לקחו את הקטע האחד, שמו אותו, כמובן שזו השמצה פראית, כי אנחנו שוב, אנחנו מדברים באותו דיון, בהפרש של 3 דקות שנקטעתי. ואמרתי, כל מי שכתב את זה, תמחקו, לא תהיה תביעה. אז חלק מחקו, כי הבינו את התמונה המלאה, וחלק ממשיכים, אחד מהם משדר פה בתחנה, בן כספית, שבשעה הקודמת, בתוכנית עם ינון, בא וטען שאמרת שהוא לא אכפת, שאני אתבע וכולי, ועוד הוא אמר, שבעצם אמרו לי באוזנייה להתנצל. עכשיו, מי ששומע את הדברים רואה שזה קופי זה אותם דברים שאמרתי, פשוט השלמתי את הדברים, ומעולם גם לא קראתי, ותשמע, זה פשוט בלתי נתפס. איך בן כספית יודע שאמרו לי באוזניה, הוא ישב באוזניה, הרי הוא לא יכול להוכיח את זה בבית משפט. למה הם אומרים את זה? הרי, תראה, באמת אני אומר דבר כזה, אני משדר פה קרוב ל-20 שנה. אם מישהו אחד יוכל להביא לי פעם אחת שדיברתי בעד סרבנות, כל עד של הימין בהתנתקות, אני אתן לו את מרות שרוצה. כתבתי נגד זה. פה בשידור שהיה דוד הטכנאי, שאמר לי, אמרתי לו, בכיתי, אמרתי לו, אל תסרב פקודה. כן? אז שלא יבלבלו, שלא יבלבלו את המוח. ועכשיו כל מי שכתב עליי את השמצה הזאת, כי אני אומר את זה, אני עושה את זה, בין היתר, אני לא ישנתי 5 חודשים. בין כספית ישן. אני לא ישנתי 5 חודשים. אתה מאשים אותי בדבר שלא אמרתי? אני הולך איתך, ואני אפשרתי לך לבוא למחוק את זה. אל תעליל עליי עלילות שווא.
אז תקבע דיבה.
ברור.
תראה, אני אגיד לך, יש פה כמה נושאים. אחד, הנושא שלך, אתה אישית, אתה לא קורא לסרבנות, וזה, ואני יכול להעיד על כך, ואני גם שמעתי את השידור עוד לפני שנפגשנו, ולא קראת שם מסרבנות, ואתה צודק שאנשים הוציאו דיבתך רע. זה עניין אחד. שתיים, עניין של תביעות דיבה, אני אישית מסתייג מהדבר הזה. הנה, יש לך פה מיקרופון, עיוורת את הדברים, יש לך 1001 במות. אני חושב שבתי המשפט לא צריך להמיס עליהם תביעות דיבה, ואני חושב שמותר אפילו לאנשים לטעות. תביעות דיבה צריכות להיות רק במקרים מאוד ברורים, שבן אדם מעליל עליך עלילה, שמראשיתה ועד סופה היא שקר מוחלט, ואין לך איך להתגונן. זה המקום. אני חושב שהניצול הזה של תביעות דיבה הוא שלי, אבל אנחנו חלוקים על זה. אבל לא, יריב, אני אגב מעולם לא טבעתי. ותאמין לי מה שאמרו עליי וסילקו עליי וכי.
חבל יריב, אפשר, תראה. עליכם הייתי עקום.
דיברת הרבה, תן לי שנייה.
אוקיי.
ויש את העניין לגופו של עניין. ולגופו של עניין, אי אפשר להתחמק מהשאלה של ניסיון ההפיכה המשטרית וגבול הציות של כל בן אדם. ואני מתעקש איתך, אני לא סירבתי מעולם לשרת בשטחים, שמרתי על מאחזים בלתי חוקיים, הייתי יכול להיפגע שם, ואם מחר היו קוראים לי, הייתי ממשיך לעשות את זה. וראינו במלחמה הזאת שלמרות שיש חוסר אמון בנתניהו, כולם התגייסו, כך שסרבנות זה לא תופעה רחבה. יש בסוף שאלה של מהו גבולות הציות, על מה אתה מוכן...
אבל אנחנו לא דיברנו על גבולות הציות.
אבל אני בכל זאת רוצה ללכת למהות, ולא רק אם הוציאו נגדך דיבה. ומה שהיה בהפיכה המשטרית, הממשלה הזאת ניסתה לשנות את חוקי המשחק, ולא להפוך את ישראל למדינה דמוקרטית.
אבל אתם...
ולשמחתי זה לא קרה, ולכן ראינו את ההתייצבות המלאה של כולם במלחמה הזאת.
יריב. חוץ ממי שקורא צווי גיוס בתל אביב.
לא,
אבל,
אבל
אני אגיד לך, כמו שאני גם אומר לחרדים את דעתי, ואני לא מתבייש להגיד אותה, אני אומר גם לכם, אתם פרק, אני לא עליכם, מי שיהיה בסרבנות, מי שחטא, מי שהוציא את כל הפיר לפרסום שם, הוא פרק אותנו, הוא הרג אותנו, במובן הזה שאנחנו כל כך רבים וכו'. אני פה, למרות הכעס שלי, למרות הכעס כל השנים, כל הזמן, למרות שאני חושב כן, אני מאמין שיש דבר כזה, דיפ סטייט, המדינה שבתוך המדינה שהיא שולטת, אני עדיין אומר, אני ארכין את הראש, כי אין לי ברירה. כי אם לא נהיה חיילים בצבא הזה, יארגו אותנו. אני יכול לכעוס, אני יכול לנסות לשנות את זה, אבל אני לא יכול להפסיק לשחק במשחק. גם אם החוקים נגדי, אני בתוך המגרש, ואני אומר את זה כל הזמן. לכן אני כל כך כועס. תראה, עכשיו, אני אסביר לך עוד משהו על תביעות דיבה. אני גם כמוך חושב שאם בן אדם בא, אתה לא הבין נכון, כתב משהו ומוחק, סבבה. אבל אם אתה עומד על זה, ואתה ממשיך להשמיץ אותי, ולשקר עליי, כן? אז את זה אני לא מוכן לקבל, נקודה, זהו.
חברים שלך,
כן.
זימרי...
גם אותי טובים.
רגע, זימרי ועינון, התמונה של השוטרת עם האגרוף, הם ייחסו את זה לנעמה לזימי, כתבו יופי לזימי, כאילו השוטרת קיבלה אגרוף ממפגין, למרות שכבר ידוע שזה לא היה. וזה לא נמחק, לפחות נכון לאתמול בערב. אני לא חושב שלא נעמה לזימי, ולא אף אחד צריך לתבוע אותם. יש לכולנו... אפשרות לדבר, יש לנו מיקרופונים, יש לנו רשתות חברתיות, בוא נשמור את השיח שם, ולבתי המשפט נשאיר רק באמת אירועים
חריגים. אבל תראה מה אתה עושה, אתה הולך על יותם ועל יורון, אנחנו מדברים עליי, עזוב, תהיה איתם בתוכנית, דבר איתם, אנחנו, אני לא אמרתי, אני אמרתי על דברים הפוכים,
אבל אני, אני איתך, אני אומר, נכון,
איך אפשר להגיד את זה? הבן שלי הולך לי, כמה אתם
השתגעתם?
איזה חוצפה בן כספי.
הראל, מהותית אני מגבה אותך בעניין הזה באופן מלא, אבל אני חושב שיש נושא יותר חשוב, ואתה אמרת פה שמי שאיים בסרבנות, ואני תמכתי באיומים האלה, אני לא אתחמק, אני תמכתי בחיילים הקצינים שאומרים שהם לא יפיעו למילואים אם תהיה הפיכה משטרית. מי שאשם בהתפוררות זה מי שקידם את ההפיכה המשטרית, שלא רצה להקשיב לרמטכ"ל. מי שאשם בהתפוררות זה יריב לוין, זה נתניהו, זה בן גביר, ואתה יודע מה הרי? גם אתה, כי גם אתה היית מנוע.
אני המנוע.
אל תזלזל בכוחך. יש לך כוח עצום ואתה השתמשת בו לרעה. אתה צריך יום אחד לשאול, בוודאי, מכיוון שאתם קידמתם הפיכה משטרית שריסקה את ישראל מבפנים.
יריב, אני מבין שאתה עושה עכשיו זה, אני לא קידם, אני קידמתי רפורמה משפטית מחייבת המציאות, ראינו אותה, של בית משפט שלקח לעצמו סמכות בלי אחריות, בית משפט שהשופט שנשיא בית המשפט ממנה לוועדת חקירה על עניין ההדלפה של סיפור הסבירות, הוא ממנה שני שבקניקים שהיו שותפים לעתירה נגד עילת הסבירות. אין לזה היגיון, ועושה את הדברים האלה בלי סמכות, כי בגלל שהוא נשיא בית המשפט העליון. אז אני פה אומר את הדברים האלה כל השנים. אבל אני, גם בסוף, אני אזרח, משלם מיסים, מכבד את החוק, הילדים שלי שירתו בצבא, בזמן שהייתה, נכון, אני לא אמרתי, מותר לי, אבל אני לא אכנס לך עכשיו לוויכוח על הרפורמה, כי אני דיברתי על דבר אחד, אני דיברתי על השמצה בוטה, וכל מי שמכיר אותי, וכל מי ששומע אותי פה ברדיו, יודע את דעתי על העניין הזה, ותהיה פה תביעה. תודה רבה, פרסומות.
טוב, הסיפור הזה של החשיפה של שמו של מפקד 8200, בגלל ספר שהוא כתב כדי, בין היתר, להשוויץ ביכולות הללו, הוא די מביך, הוא מצטרף לעוד שלל דברים מביכים, יש עכשיו צו איסור פרסום על מה הוציאו מהמשרד המשפטים, גם שם אני מניח יש דברים מביכים. התרגלנו לחשוב שאנחנו באמת כאילו, אתה יודע, מעצמת, גם מעצמת סייבר וגם מעצמת שמירת מידע, כן? התברר שאנחנו ממש לא שומרים מידע. שלום לפרופסור יובל אלבשן, הקריה האקדמית אונו.
שלום
וברכה,
אירן.
שלום.
אתה כותב אתמול בוויינט, חשיפת שמו של מפקד 8200 היא רק קצה קרחון של תהליך בעייתי ביחידה. קלות הדעת וחוסר המקצועיות את תהל סריאל הם לא הסיפור. אז מה הסיפור?
קודם כל, הם הסיפור, אבל נראה לי שאחרי השבעה באוקטובר, אף אחד לא צריך להיות מופתע כשאתה מגלה חוסר מקצוענות או דברים מהסוג הזה. הסיפור הגדול הוא, וגם חשיפת השם שלו היא לא באמת ההנחה היא שכולם יודעים מה השם שלו. הסיפור הגדול הוא שהיחידה שאני מילואימיק שלה עדיין עוברת כבר הרבה שנים, נגיד את זה בסביבות 20, תהליך של הפיכת היחידה לאיזה מותג בינלאומי שאפשר לקבל לנו רווחים אישיים. מה, למה הכוונה? כשאני שירתתי, וזה לא היה כזה כזה מזמן, אולי זה כן היה מזמן, ב-87, היה אסור לנו להגיד את שם היחידה, היה אסור להגיד מספר, היה אסור להגיד את התפקיד, היה כלום, אפילו את השמות של הבסיסים לא אמרנו. ושמרו על זה מתוך איזושהי תפיסה שגם אם זה פרט לא כזה חשוב, לך תדע אם הפרט הזה לא יחבר בין מידע א' למידע ב' ויחשוף תמונה גדולה, כמו שאנחנו עושים לאויב. וההנחה היא שהאויב הוא לא פחות חכם מאיתנו. ב-20 וקצת שנים האחרונות העסק השתנה. 8200, אנשים כבר אומרים שם 8200, עבר תהליך של מסחור, כשהכל היה מוטה לכיוון ההייטק ולכיוון החברות הביטחוניות וביטחון וסייבר וביטחון מידע וכאלה, כשהמהלך הזה הוביל לזה שכבר כשאנשים מתגייסים, ואני עד לפני שנתיים עסקתי בסינון, שלוש, במיון המלשאבים.
אגב, היו מגייסים גם פרופיל 97, אז היו מגייסים? פרופילים קרביים?
לדעתי לא.
לא פרופילים קרביים.
אבל אני לא מספיק יודע, יש תפקידים כמובן שזה צריך, שזה...
כן, לא יש תפקידים קרביים במודיעין, אני יודע, אני רק אומר, אני שואל...
אבל אגב, זה לא מדויק, כי אנחנו שירתנו גם בלבנון, זה כן היה... זה עולם אחר היה, אני מכנס פה לכל הזה, היה עולם אחר בתקופה ההיא, מאז שאין רצועת ביטחון, אז גם אין מודיעין שם. בכל מקרה, מה שהיה זה שהתחילו, היחידה כולה הפכה להיות לאיזה, לא יודע מה, בית הכשרה ללייטק, לכסף,
קראנו לעצמנו סטארט-אפ ניישן, החלפנו מעם הספר לסטארט-אפ ניישן. שנייה, אני אגיד לך משהו שתמיד צרם לי, שאומרים לוחמי סייבר וכולי, והיה תחושה שהצבא הרגיל, הצבא היבשה, מי צריך אותו בכלל? זה כאילו זה שרח עודף, רק כדי שיעשו, ופתאום מתברר במלחמה מה זה צבא היבשה, מה זה טנקיסטים.
זה נכון גם לגבי טייט, לגבי חיים, אני רק אומר לך שמה שאצלנו חרה וחרה לנו, אני מדבר בשם הוותיקים והרבה מאוד בוגרים שחלקם עושים מילואים, זה שהעסק הזה נפרם לגמרי, היה כנס באחת ממדינות ערב שהם בעונם בקשרים איתנו, שבה הופיעו מספר מפקדי 8200.
תראה, יובל, אבל תראה, יש פה, יש עניין של...
אהלן,
מה העניינים? זה יריב, כן. יש עניין של שופוני, שהוא באמת מגעיל, אבל הוא חלק מהביזנס, כי זה ביזנס. האנשים האלה שמגיעים ל-8200, אנחנו צריכים את המוחות הכי טובים, אנחנו צריכים גם מחיילי יבשה מצוינים, אנחנו צריכים גם מודיעין טוב ש-8200 מביאה אותו, וחלק גדול מהמבצעים שרואים זה הרי הם בזה גם למרות המחדל הנורא בשביעי באוקטובר, אנחנו צריכים את האנשים האלה, והאנשים האלה במקום שהם ילכו להייטק בחוץ, אנחנו רוצים אותם בתוך הצבא, לשנים ארוכות, ושלא ידליפו וכל הדברים האלה. חלק ממה שהם מקבלים, הם מקבלים הרבה מאוד משלך 8200, הם מקבלים את ההכשרה המאוד מאוד ייחודית, הם מקבלים כלים אחר כך להצליח בעולם העסקי, זה הביזנס. ואני לא, אני,
מה השאלה? מה הטענה?
הטענה שלי שזה בקטנה. הדבר היותר מורכב זה זה שמדינת ישראל מאפשרת לחברות פרטיות, שהן חברות סייבר, שבהן יש יוצאי 8200, למכור את היכולות שלהם, פגסוס וכולי, להרבה מאוד גורמים, שלא צריך למכור להם את היכולות האלה. ויש כאן בסוף מעורבות של המגזר הפרטי ומעורבות ממשלתית.
אגב, בזה אני מסכים איתך.
ובעיניי זה הסיפור. לא, לא כל כך, אם הם עושים שופוני וזורקים נטופינג של היחידה.
אבל יש עניין של ביטחון מידע. תראה, שנייה, יובל, אני כבר חוזר לך. תראה, יריב, אתה צריך לקחת, יש את הדברים הבסיסיים. אתה לא יכול, אתה לא יכול להתנהג כמו מטומטם. אתה לא יכול שכל, אתה יודע, מספיק נהג הסעות,
אני לא חושב שהם מתנהגים פה.
אני חושב שכן, כי הכל גלוי וידוע. אנשים כותבים, אני אומר לך,
השם של האיש הזה ידוע, לא הכל גלוי וידוע ב-8200.
שנייה, יריב, הרבה מאוד אנשים ב-8200 השתחררו, לא השתחררו, אומרים שהם היו שם. אם אתה מסתכל על פעם ועל היום, אין ביטחון, זה נראה כאילו ביטחון מידע בצהל, נכון? יובל, אני טועה בזה?
קודם כל, יריב, אני מסכים איתך שצריכים לפתות מול עולם שלכאורה לא היה בעבר, ואי אפשר גם להיות, אתה יודע, לא כולם, אבל עדיין אני חושב שרוב האנשים, ויריב, אתה בכל זאת הלכת, אם אני זוכר נכון, להיות לוחם, שהיו גם אופציות אחרות, וגם הראל, אתה יודע, יש אנשים חכמים קורות אחרים. זה קודם כל, צריך לזכור את זה, שיש בגיל הזה במיוחד ציונות, וככה צריך להיות ציונות.
אין לנו מחלוקת על זה, אין מחלוקת, יובל.
עכשיו, אני רק רוצה להגיד משהו, הסיפור של לפתח את השם כדי לעורר, כמו מוסד, זה סיפור אחד. לפתות את האנשים הטובים להישאר, זה סיפור שתיים. לעבוד בעצם, שאתה רק איזה סוג הזה, שאתה רואה את עצמך כמקוונן להייטק אחרי, ושמפקד 8200, שלושה ימים, סתם אני אומר, כן, שני רגעים אחרי שהוא משתחרר, מקים קרן, מסתמכת על המוניטין שלו, זה כמו שקרה לצמרת הביטחונית שלנו כולה. האלופים, תסתכל על האלופים ב-20-30 שנה האחרונות, תראה, בעיקר ב-20, נגיד שהם משתחררים, ישר הם נהיים אנשי עסקים, איזה עסקים? זה לא שהם ימצאו איזה משהו. הם משתמשים בקשרים, והם משתמשים שם בשם, אותו דבר עם המכונים, אותו דבר, וזה גם מקרין אחורה. זאת אומרת, אחת, יש לנו פה שתי בעיות בעיניי. אחת, זה שהיחידה כולה עברה אוריינטציה לאיזה מין, לסוג הזה של הכנה להייטק, והכנה לזה, וזה פגע בביטחון המידע, בעיניי בלי ספק. שתיים, זה גם משפיע על התוצר. חברים, אתה לא יכול לראות בעולם הערבי ובעולם בכלל. אני לא יודע לגבי ה-NSO שיריב אתה הזכרת, אני לא בתוך כמה פוסט היה מעורבות, אבל נכון שבחברות חודות בלק, טוב, לא חשוב השמות.
לא, אפילו, לא, אני אגיד לך מה, פרגון, יש עוד הרבה חברות.
הגישה שממשלת ישראל, בדרך כלל הגישה שבאה יותר מימין, בואו נמכור ונייצא נשק, ונשק סייבר זה נשק.
הבעיה היא לא רק אתיקה, הבעיה היא שזה כן משליך אחורה. אתה לא יכול לראות, אני אגיד את זה עכשיו לא יפה, כן? במדינת האויב סוג של פרנסה עתידית, ולא מתוך זה להשליך את על הכוונות שלהם בזמן הווה. אני אומר את זה מאוד בעדינות.
אני מבין מה שאתה אומר, רגע, נגעת בנקודה, תדגיש את זה, יובל.
שנייה, אני רוצה להגיד עוד משפט. יריב, אני מסכים שצריכים לשמור, יש לנו היום מלחמה מול שוק בחוץ. אבל אדם שמקבל להיות מפקד היחידה או אלוף משנה ביחידה, אתה לפחות ממנו מצפה שהוא גם מתוגמל וגם יש לו את הכבוד וגם יש לו את הכל. למה הוא היה צריך, ואגב יוסי הוא לא איזה חריג, למה הוא היה חשוב לו להוציא לאמזון ספר שכתוב שהוא עם הבריגדיר?
תראי, הוא לא כאן להגיב, ואני מניח שיש לו...
רגע שנייה, הוא לא יחיד. הסיבה שהוא עשה את זה, זה כי הוא חלק מדור שלם, שהפנים שלו הם קדימה, והוא רוצה כבר עכשיו למכור את עצמו בתור מומחה. זאת התחושה שלי.
תראה, אני חושב שלסיפור שאתה מעלה, הכתובת היא לא החיילים, אלא הממשלה, וזה בדרך כלל אוריינטציה ימנית, שמאפשרת למכור טכנולוגיות בצורה מקלה, כולל למשטרים וכולל למטרות שאנחנו לא צריכים, לא אידיאולוגית ולא, וזה הסיפור פה, לא החיילים שעשו איזה שפוני. רגע, ואני אגיד לך עוד דבר, יובל. רגע, תן לי עוד משפט אחד.
יריב, אתה רואה במפקד היחידה חייל?
אני רואה, אני רואה, בסדר, אני לא חושב שאתה התחלת את התוכנית ואמרת את הרעיון ואמרת שכולם ידעו את שמו, והספר הזה הרי הותר על פי הצנזורה, זה כנראה לא כל כך נורא, זה תדמיתית מכוער, אבל מהותית אין פה משהו משמעותי. מה יש כאן? ואני חייב לומר את זה. יש כאן קמפיין שנועד כמה שיותר להשחיר את הצבא, בשביל כמה שיותר להלבין את נתניהו.
יובל אלבשן?
והקמפיין הזה עובד. יכול להיות שיובל אלבשן לא חלק מהקמפיין, אבל הוא, בלי רצונו, הוא עכשיו חלק מהקמפיין. ככל שנשחיר יותר את הצבא, כך נתניהו יולבן. וזה עובד להם, ראיתי את הסקרים אתמול, זה עובד להם.
זה לא זה.
לאט לאט החוסר הסקרות מהצבא עולה.
זה חוסר הוגנות, אנחנו מדברים.
יריב, רק תשים לב, שים לב שבשביל לא להלבין את נתניהו, לא יצא לך להלבין אנשים שאתה לא צריך להלבין.
ואני רוצה להגיד,
אני רוצה להגיד לך שאני, מעולם לא הצבעתי נתניהו, אני כבר הרבה שנים, ואתה עוד הכרת אותי בתקופה של ההפגנות, מפגין נגדו, ואני הראשון שיצבר שהוא ילך, ואני גם אמרתי לו את זה אישית, והראה לי אותה לפני 4-5 שנים, עוד לפני כל הבלגן, אחרי 7 באוקטובר, על אחת כמה וכמה. ואני יכול להגיד לך שבקבוצות של הבוגרים של היחידה, אני אגיד בעדינות, אני לא חושב שיש הרבה תומכים לנתניהו, למרות שיש שם הרבה אנשי ימין, אני לא רואה שם הרבה תומכים לנתניהו. זה בכלל לא הסיפור. וזה שזה עוד פעם נכנס לתוך כן ביבי, לא ביבי,
אני אתן לכם דוגמה למה דבר מסוכן, כן? האיראנים יודעים לעשות קריאת מידע על מילים כדין, הם לא מטומטמים. ויש שם בוגרי 8200, שכותבים בביוגרפיה שלהם באנגלית שהם בוגרי 8200, כי זה חשוב בשוק ההייטק. והמרחק, שנייה, והמרחק בין איסוף המידע הזה לבין יצירת מלכודת הוא קצר מאוד. צריך, כל ביטחון המידע בצהל צריך לעבור כי
לא
רענון, אני לא מפיל,
אבל פה יריב אומר לך בצדק,
כן?
יריב אומר לך בצדק, כן? שזה לא עניין של הקבט ושל אלה, אלא זה עניין או של מי שאחרי היום על מה שנקרא ביטחון מקורות בעם, אלא זה עניין של מלמעלה. כאשר רמטכ"לים לשעבר ושרים לשעבר וראשי ממשלות לשעבר, אני מסכים עם יריב, וכולם עוסקים בתעשייה הזאת ומגיעים דרך כל מיני,
אוקיי, אבל לא שמעת מה אני אמרתי, אבל האלה הגדולים, חלקם יש להם גם הבטחה, אני מניח, וחלקם מגיע, אני אומר שוב, בסוף בסוף, הדרך ללכוד מישהו כזה, היא לא כזאת גדולה, מציע מאוד 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 להיזהר, ולא לזלזל באויב שלנו, לזכור את השיעור הראשון של סדצ'ו, פרופסור אלבשן, תודה רבה, שיהיה אחלה יום, פסח שמח, אם לא נדבר עד הפסח, פרסומות. עכשיו נאמר, שלום לדוקטור דרור עידר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה, ואנחנו רוצים לשוחח אותו על ההסברה הישראלית במלחמה, כי נדמה שבסופו של דבר, מה שהיה הוא שיהיה. לא? דרור.
שלום.
שלום, שלום.
אהלן.
כן, נאמר כך, ישראל גייסה 300,000 חיילים, כך פרסמו למלחמה, ואפילו לא 300 מסבירנים. כן, מיליארד שקל עולה יום לחימה, פחות כסף אפשר לעשות נפלאות. אני אתן לכם תוכנית קטנה שאפשר בשבועיים לעשות, אפילו בפחות. לקחת אנשים, הם לא צריכים לדבר בתקשורת, בתקשורת זה מיומנות אחרת, אבל הם צריכים לדעת את החומר ולשכנע באחד על אחד. אחד על אחד זה יותר קל. ופשוט לשלוח אותם, לסדר להם, גבעת הקפיטול, סנאטורים, קונגרסמן, מושלים, כל אחד מהחברה האלה שאנחנו שולחים, ייפגש עם איזה 10 קונגרסמן וסנאטורים וכולי, ואני מאמין שתוך שבועיים עבודה כזאת יכולה לעזור מאוד, אפילו להזיז את דעת הקהל בארצות הברית, כי כל האנשים האלה, כמובן עם המסרים הנכונים, רבים מהם אחרי זה בעצמם יגשו לתקשורת האמריקנית ולקהילות שלהם וכן הלאה. כמובן שמפה אפשר להתרחב יותר. אבל הנה דוגמה לפעילות שאפשר לעשות עכשיו, הרגע, אין כסף.
דרור, אני רוצה לדבר איתך מהות. אחרי השביעי באוקטובר לא השקענו כסף בהסברה, ממש אחרי, והייתה לכאן רכבת אווירית של מנהיגים, כולל מנהיגים שנשכבו בנתב"ג, בגלל שהייתה הזקה שהם נחתו כאן. התמיכה העולמית הייתה עצומה בישראל, ראו בחמאס את האל-קאידה החדשים, את האיסיס החדשים. ובסוף, ציפו מישראל להילחם מאוד חזק בחמאס.
איך אפשר?
ומצד שני, לאפשר לעזתים לחיות איכשהו, בלי רעב ובלי מצור ובלי כל הדברים האלו. בסוף ישראל לא השכילה לעשות את זה, היא נלחמה חזק בחמאס והרעיבה את עזה. עובדה שעכשיו רק באיחור מתקבלות החלטות שסוף סוף, סוף משנות המציאות שם. איך מסבירים את זה? תביא מיליארד דולר, 2 מיליארד דולר, 20 מיליארד דולר. אנחנו בכוונת מכוון התעלמנו מהשיקולים ההומניטריים, ראינו בהם דבר שצריך לא להקשיב לו, ומצאנו את עצמנו מול עולם עוין, שבשביעי באוקטובר הוא היה בעדנו, אז לא היה בעיה היא לא כסף, הבעיה היא המהות, המדיניות.
הוא היה בעדך, כי כשהיהודי הוא פצוע ומת וחולה וכו', זה המצב שלו, אבל כשהיהודי נלחם על חייו, פחות מתלהבים.
וגם לפני,
בדיוק, אני מזכיר לך, אחד הדברים המדהימים, זה שבן אכט והילל קוק בארצות הברית, באים ומנסים לעורר את דעת הקהל בשואה עצמה, ומי שמתנגד להם, מי שנלחם, נלחם בהם זה סטיבן וייז, מנהיג הרפורמי בארצות הברית, וגם השר חוץ האמריקאי מרגנטאו, הם נלחמים בהם. זה השאלה, אם אנחנו אומרים מה אנחנו. כן, דרור, תמשיך, תענה לו, הוא אומר זה...
זה לא כסף, זה מדיניות.
יריב, אני ממש לא מסכים איתך, אני לא צריך מיליארד, ברור שאין לך ניסיון בהסברה, ולא עמדת מול אומות העולם, אני יכול להגיד לך מניסיוני, ויש ניסיון עשיר, שאפשר להזיז את הקהל בפחות כסף, לא צריך מיליארדים. אסביר גם את הנקודה. האדם המערבי, משחר לידתו, יש לו, הסמל המרכזי של חייו זה יהודי צלוב. כשהיהודים הם קורבנות, זה מסתדר לו עם כל, נקרא לזה...
דור, איך אתה מסביר את זה שישראל מנה אוכל לעזה? תגיד לי, איך אתה מסביר את זה שמנענו אוכל לעזה?
תן לו לדבר, תן לו, שאלת.
יאללה, יש לך תוכנית שלמה, דיברת, תן לי לדבר, תכבד אותי. עוד לא הספקתי לדבר, אתה כבר קופץ.
קדימה, דור, הולך לעניין.
תקשיב, היהודי הצלוב, זה המודל... שבמשך שנים העולם המערבי, הנצרות המערבית, חינכה את האדם אליו. הקמתה של מדינת ישראל במובנים סמליים היא ירידתו של ישו מן הצלב, ועכשיו הוא מגן על עצמו, לא תוכלו לצלוב אותי. עכשיו, כשהיהודי בא ותוקף, בשבעה באוקטובר הייתה, אנחנו שיחקנו את התפקיד שאומות העולם רצו, ולכן הייתה אמפתיה. מהרגע שהתחלנו לתקוף, העולם זה לא יסדר לעולם, ולכן את זה כן אפשר. אם העולם יש לו תביעה כלפינו, אם אנחנו באים ומסבירים לעולם שמה שאנחנו עושים זו מלחמה ברוע עבור העולם כולו, זו מלחמה בעריצות שמנסה לשבד את העולם, את כל העולם החופשי בשמה של אמונה במה.
אני יכול לשאול שאלה קטנה?
העולם יכול...
הכל טוב ויפה. דרור, תן לי לשאול שאלה. שאלה. איך אתה מסביר? דרור, תן לי, הכל טוב ויפה. איך אתה מסביר את העובדה שממשלת ישראל מנעה הכנסת אוכל לעזה רק עכשיו אחרי חודשים פתאום מאפשרת? איך אתה מסביר שמנענו אוכל לעזתים שלא חלק מחמאס? תסביר לי.
לא מנענו אוכל, זה שקר.
עובדה שעכשיו שינית את המדיניות, אז כנראה שכן מנעת.
לא מנעת, כי עכשיו
מנעת. אני יכול להסביר, יש גבול עם מצרים. המצרים...
אבל אתה רוצה שהסיוע יעבור דרך ישראל.
יש לנו חצי... יש לנו חצי דקה. תסיים, תן לו משפט סיום, בבקשה דרור.
אתה מדבר איתי על פרטים.
רעב בעזה, זה הסיפור.
אין רעב בעזה. אין רעב בעזה. למה אתה ממציא? איזה רעב יש בעזה?
אתה מדבר איתי על פרטים, כשאנחנו צריכים קודם כל להחליט שאנחנו זקוקים להמון כסף להסברה.
תודה. תודה, דוקטור דרור עידר, אני מודה לך, אני מתנצל על ההפרעות, אבל ככה זה בתכנית.
למה ההפרעות? זה ככה מדברים,
תודה, יריב אופן, תודה לך, אסף נבו, טל אשל, בני אלפרין, מיכל קדוש, שני רומנו, אליעזר בן יהודה, ביי.